סימן שי"ח סעיף A. בסעיף שלנו נלמד בעזרת השם שאומנם אין בישול אחר בישול. דבר יבש שהתבשל כל צורכו, מותר לחזור ולבשל אותו בשבת. גם דבר לך שהתבשל כל צורכו, אם הוא עדיין חם, מותר לחזור ולבשל אותו בשבת. אסור להניח אותו על גבי האש ממש, יש בזה איסור של חזורה. אבל מותר להניח אותו ליד האש, מותר להניח אותו על גבי גדירה מלאה שעומדת על האש. אין בישול אחר בישול, מכיוון שהמאכל, מכיוון שהתבשיל כבר התבשל מערב שבת, הבישול השני לא מוסיף על הבישול הראשון שום דבר, הוא לא הועיל ולא הוסיף כלום בבישול השני על הבישול הראשון, אז לכן אין בישול אחר בישול. כל זה אמור רק בבישול אחר בישול. נלמד בעזרת השם שיש מי שסובר, שיש בישול אחר אפייה או אחר צליה. מאפה שנאפה או צלי שנצלה, אסור לבשל אותו בשבת. אסור להניח אותו בתוך גדירה עם נוזלים חמים שעומדים על גבי האש. כי אמנם אין בישול אחר בישול, הבישול השני לא מוסיף כלום על הבישול הראשון, אבל יש בישול אחר אפייה או אחר צליה. הבישול השני מוסיף על האפייה, מוסיף על הצליה, אז לכן יש בזה איסור. נקרא את דברי השולחן ערוך. יש מי שאומר, דבר שנאפה או נצלה, אם בישלו אחר כך במשקה, יש בו משום בישול. למה? כי יש בישול אחר אפייה או אחר צליה. המשתבר מביא כאן שאותו דבר אסור לקחת בשר שהתבשל, ואחרי שרוקנו את הנוזלים, אסור להניח אותו ליד האש. כי החימום שלו צולע אותו. אז יש כאן צליה אחר בישול, הנקרא דברי המשנה ברורה. והוא הדין דלשיטה זו, יש צליה אחר בישול. ולכן, אסור ליתן דבר שנתבשל אצל האש בלי רוטב. דבר שנתבשל, אסור להניח אותו ליד האש כאשר הוא בלי רוטב, כי האש צולע אותו. ולאו דווקא אצל האש, דהו הדין בכל מקום שיוכל לצלות בחום התנור. ולכן צריך להיזהר שלא להחזיר בשר מבושל בלי רוטב לתוך התנור, במקום שהיה צולדת בו. אפילו אם יעמידנו על גבי גדרה מפסקת, אפילו אם אין בזה בעיה של חזורה, אסור לקחת בשר שהתבשל וכרגע אין בו רוטב ולהניח אותו שיתחמם, כיוון שזה נחשב לצליה אחר בישול. אבל לכולי עלמא אין צלי אחר צלי, דבר שנצלה מותר לתנוע אצל האש, אפילו אם נצטנן. ובלבד שלא יקרבנו ביותר, שלא יבוא לחטות. אז זהו, כך סובר את השיטה הזאת. אבל עוד דבר כתוב בשולחן ערוך. ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני שהיה צולדת בו. המשתבר מסביר שכתוב כאן בשולחן ערוך חידוש נוסף. לא רק שיש בישול אחר אפייה או אחר צליה, אלא אסור ליתן פת אפילו בכלי שני. כלי שני הרי לא מבשל. התשובה היא שהשיטה הזאת חוששת וסוברת שפת היא נמנית על רשימת הדברים שממהרים להתבשל, וממילא, כמו שלמדנו בסעיף הקודם, בסעיף ד', דברים כאלה שהם קל להבישול, גם בכלי שני הם מתבשלים. אז לכן אסור לקחת פת ולבשל אותה פעם שנייה, כיוון שיש בישול אחר אפייה, ולא רק לבשל אותה בישול גמור, גם בכלי שני אסור לתת. ולמה? כי חוששים אולי פת היא מקל להבישול, והיא מתבשלת בכלי שני. אז יש כאן בישול אחר אפייה. המשתבר מוסיף שלפי השיטה הזאת לאו דווקא פת. כל דבר שהוא לא נזכר לעד שהוא לא מקל להבישול, הוא בכלל קל להבישול. רק מים ושמן, כך מציין השער הציון בסעיף קטן סמכת, הם עליהם, בהם נזכר שמותר לתת אותם בכלי שני. אבל חוץ ממים ושמן, כל הדברים חוששים עליהם שמה הם מקל להבישול, ואסור לשרות אותם כאשר הם לא יתבשלו, או כאשר הם נאפו או ניצלו בכלי שני. ככה משדבור אומר כאן, נקרא את דבריו בסעיף קטן מבית ובסעיף קטן מגימל. בסעיף קטן מבית. אוסיף בזה דין אחר, ואתם, דסביר עלי לדעה זו, דיש דברים שמתבשלים אפילו בכלי שני, מפני שהם רכים, ואין אנו בקיאים מה מתבשל בכלי שני ומה לא מתבשל. ועל כן אוסיף לאסור ליתן פת האפוי, דו רכיך, אפילו בכלי שני. והוא הדין דלדעה זו, יש להחמיר נמי בשאר דברים שלא ליתנם בכלי שני. ועין לקמון בסעיף ת' אודות תבלין. צריך לעיין לקמון בסעיף ת' אודות תבלין, והשרצין מביא כאן חוץ ממים ושמן, שהם ודאי לא מקל להבישול. חזוניש חולק על המשנה ברורה, חזוניש סובר שדווקא דברים שנתבהרו בדברי הפוסקים, שמקל להבישול צריך לחשוש עליהם, דברים שלא נתבהרו בדברי הפוסקים, לא צריך לחשוש אולי מקל להבישול, אבל כך שיטת המשנה ברורה. אומר, ממשיך השולחן אורך ואומר, ויש מתירים? מה הכוונה ויש מתירים? אומר המשנה ברורה בסעיף קטן מ"ג, סביר אלו, דאין כלי שני מבשל בשום דבר. דהיינו, השיטה הזאת חולקת וסוברת, שכלי שני לא מבשל שום דבר. חוץ מהדברים שנזכרים לעדי בגמורה, צריך לעיין מה הדין לפי שיטתם בקולס ההיספנים, האם זה מתבשל או לא. ממשיך הרמו, ויש מקילים אפילו בכלי ראשון. המשנה ברורה מסביר שיש מקילים האלה סוברים שאין בישול אחר אפיה או אחר צליה. ונהגו להיזהר לכתחילה שלא ליתן פת אפילו בכלי שני, כל זמן שהיה צולדת בו. נהגו להחמיר כמותם, כמו השיטה שמחמירה, וסוברת שיש בישול אחר אפי או אחר הצלי. אני אקרא את דברי המשנה ברורה, חלקים מדברי המשנה ברורה. ונהגו להיזהר, פירוש, שאין נותנים לחם במרק של הצ'ונט בקערה שהיא כלי שני. אסור לקחת את החלה של שבת ולתת אותה בתוך קערה של הצ'ון שהיא כלי שני, כיוון שחוששים שמה יש בישול אחר אפיה, אפילו בכלי שני. וכל שכן שיזהר שלא להראות עליהם מכלי ראשון. אומר המשנה ברורה, ואותם שחותכים הבצלים ונותנים לתוך המרק בקערה, לא ישימו רק אחר שלא תהיה היד סולדת במרק. דבלחם ישקו למחמת שנאפה כבר, ואפילו הכי נזהרים. כל שכן בבצלים שצריך להיזהר, כי אין אנו בקיאים במידי דמקרי רוקיך. דהיינו, אם צריך להיזהר לא להניח לחם שהוא כבר נאפה, ויש מקום להגיד שאין בישול אחר אפיה, אפילו אוכי נזהרים שלא להניח את הלחם בכלי שני, כל שכן שצריך להיזהר שלא להניח את הבצלים, שהם לא נתבשלו בכלל, בצלים חיים, לא להניח אותם בכלי שני, כי יש מקום לחשוש שאולי הבצלים נחשבים כקל הבישול ומתבשלים בכלי שני. וזה הרי הרמ"א אומר, שצריך להחמיר גם בכלי שני, שלא לבשל דבר שנאפה. כל שכן שדבר חי שלא נאפה, צריך להיזהר שלא להניח אותו בכלי שני. וכל שכן, לפי מה שנוהגים ליתן הבצלים לתוך התבשיל, שהוא דבר גוש, בוודאי יש להיזהר בזה. ויש פוסקים שסובבים את הדבר גוש, שמונח בכלי שני, דידו ככלי ראשון. דהיינו, צריך להיזהר בבצלים שלא להניח אותם בכלי שני, וכל שכן בדבר גוש. אם יש דבר גוש, שהוא מונח בכלי שני, יש פוסקים שסובבים שדבר גוש לא משנה באיזה כלי הוא נמצא. הדבר גוש, מאחר שהוא גוש, אז יש לו חום מצד עצמו. אז גם כאשר הוא נמצא בכלי שני, הוא שומר עדיין על החום שלו והוא מוגדר ככלי ראשון. אז בוודאי שאסור להניח בצלים חיים בשבת על גבי דובר גוש. כבר שיש לחשוש לשיטות שסובבו שדובר גוש מוגדר ככלי ראשון, אף על פי שהוא נמצא בכלי שני או בכלי שלישי. ואפילו אם ימתין עד שיהיה המרק שבקערה אין היה צולדת בו, ייזהר שלא ישפוך אחר כך על שיעורי בצלים שנשאר בקערה מן המרק שבגדרה אם היה צולדת בהם. די עירוי מבשל כדי קליפה. אסור להראות מכלי ראשון שעומד על האש על גבי בצלים חיים. כיוון שעירוי מבשל, כמו שכתוב לכמון, עירוי מבשל קצת אבל מבשל. מבשל רק קליפה אבל מבשל. ממשיך המשנה ברורה, וכן, מה שנוהגים איזה אנשים כשעושים חמין מרגלי בהמה, לחתוך חתיכת פת בכלי ולהראות עליהם המרק של הרגליים מכלי ראשון, לא יפה הם עושים. דאפילו אם לא ייתן הפת בתחילה עד שיערה המרק תחילה בכלי, כדי שיעשה כלי שני, הלא כתב רמוד, יש להיזהר בזה. דהיינו לא להניח פת בכלי שני, כל שכן שלא להראות על הפת מכלי ראשון. אז מה כן? פה אומר המשנה ברורה חידוש. אלא אם רוצה ליתן פת, ימתין עד שלא יהיה צולד במרק, או שלכל הפחות תשאב בכף מן הגדרה, כדי שתהיה הקערה כלי שלישי. פה כתוב חידוש המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר שאומנם כלי שני אסור, אסור ליתן פת שיש בו חשש אולי הוא מקל להבישול בכלי שני, אבל בכלי שלישי כתוב כאן במשנה ברורה שמותר, ולא רק בכלי שלישי גמור, גם אם הוא הגיע לכלי שלישי על ידי מצקת, דהיינו, הוא שאב מהכלי שעמד על גבי האש במצקת, המצקת מוגדרת ככלי שני, והצלחת שהוא מערה מתוך המצקת מוגדרת ככלי שלישי. אז יש כאן חידוש במשתבור שהמצקת לא מוגדרת ככלי ראשון, אף על פי שהוא שואב עם המצקת מהגדירה שעומד על גבי האש. בכל זאת זה נקרא ככלי שני. והצלחת שהוא שופך מהמצקת מוגדרת ככלי שלישי, וקל להבישול מותרים בכלי שלישי. חזון איש חולק, חזון איש סובר שאין הבדל בקל להבישול בין כלי שני לכלי שלישי. סעיף קטן מבוב לכתחילה. זה הולך על דברי הרמו, שהרמו אומר שלכתחילה ראוי להיזהר, נהגו להיזהר שלא להניח פת אפילו בכלי שני. אומר המשתבור בדיעבד אפילו בכלי ראשון אין לסוד, יש לסמוך על המקילים. בדיעבד, אדם שעבר ונתן פת אפילו בכלי ראשון, בדיעבד זה לא נעשה משום מעשה שבס, כי יש הרי שיטה שסוברת שאין בישול אחר אפיה, ככה שולחן אורך כתב, אז בדיעבד, לגבי שלא לאסור את המאכל, אפשר לסמוך עליהם. סעיף קטן ממזיין, ובכלי שלישי מצדד הפרימגודים להקל. בכלי שלישי, לפי הפרימגודים, מותר להקל להניח שם פת. כלי שלישי לא מבשל דברים שהם בחששות קל להבישול על כל פונים. יש לעין מה דין דבר שהוא ודאי קל להבישול. כל זמן שהיד סולדת בו, עין בחיידום שכתב דריך שיד נכוות בו, לכולה למבשל אפילו בכלי שני. בחום גדול יותר שיד נכוות בו, לכולה למבשל אפילו בכלי שני. גם לשיטות שמקילות, שפת מותר לתת בכלי שני, אבל בכלי שני שיד נכוות בו היא ודאי שאסור.